שלום, אני רפי כפיר, מדריך ומרצה בירושלים ובעל אתר אהבת ירושלים. הנושא בפודקאסט זה ירושלים במלחמת השחרור. בפודקאסט זה כמה חלקים. מפות, תמונות ומקורות בנושא זה אפשר לראות באתר אהבת ירושלים תחת הכותרת מאמרים ירושלמיים. מבוא. מלחמת השחרור החלה מיד לאחר החלטת האום בכ"ט בנובמבר 1947 על קבלת תוכנית החלוקה שבה ארץ ישראל המערבית תחולק למדינה יהודית, מדינה ערבית ושטח בינלאומי. ירושלים מנתה אז כ-160 אלף תושבים, מהם כ-100 אלף יהודים. האוכלוסייה הערבית בירושלים וסביבתה מנתה כ-350 אלף תושבים. שישית מתושבי הארץ היהודים גרו בירושלים. ירושלים הייתה בנויה משכונות יהודיות, ערביות ומעורבות, האחת בתוך השנייה. בעיר היו אזורי ביטחון בריטיים שגודרו בגדרות תיל. מרבית האוכלוסייה היהודית באזורי הביטחון פונתה, ואילו האוכלוסייה הערבית המשיכה לגור באזורים אלו. אזורי הביטחון הללו מוקמו במקומות אסטרטגיים ושלטו על כבישי החשובים של ירושלים. ואלו הם אזורי הביטחון. אחד, ארמון הנציב. 2. מחנה אלנבי ומחנה אל אלמין ניתקו את תלפיות ארנונה ורמת רחל ומקור חיים. 3. אזור הביטחון א' שכלל את תחנת הרכבת, תחנת הכוח, מחסני אספקה ודלק, מפקדת מחוז ירושלים הבריטית. 4. אזור ביטחון ב' שכלל את אזור מלון המלך דוד, רחביה ותלביה. 5. אזור ביטחון ג' שכונה בווינגרד, אזור מגרש הרוסים, בניין ג'נרלי, בניין הדואר, בנק לאומי, בניין הנוטרדם. 6. אזור ביטחון ד' שכלל את מחנה שנלר. 7. מחנה הצבא בבית החולים האיטלקי. 8. בית ספר לשוטרים בשייח ג'ראח. 9. מחנה הצבא בבית החולים אוגוסטה ויקטוריה. באתר אהבת ירושלים אפשר לראות מפה של האזורים האלה. גזרת ירושלים הכילה גם אזור כפרי סביבה. בצפון המושב נווה יעקב עם 40 משפחות והמושב עטרות עם 80 משפחות. במזרח מפעל האשלג בצפון ים המלח 600 עובדים ומפעל האשלג הדרומי 250 עובדים. קיבוץ בית הערבה כ-90 חברים. בדרום כפר עציון 220 נפש, מסעות יצחק 110 מבוגרים, עין צורים 45 תושבים, רבדים 40 תושבים. מערב, מוצא וארזה 30 משפחות, קריאת ענבים כ-90 משפחות, מעלה החמישה 60 משפחות, נווה אילן 50 משפחות, הרטוב 70 משפחות. יחסי הכוחות. יהודים. הכוח המגן היהודי בעיר היה שייך לארגונים הגנה אצ"ל ולח"י. האצ"ל מנה כ-100 לוחמים וכ-250 אוהדים פעילים. הלח"י מנה כמה עשרות לוחמים. בהגנה בשלהי 1947 היו 500 אנשי חיש, חיל שדה, אנשים בעלי כושר לחימה, ו-1200 אנשי חים, חיל משמר, אנשים יותר מתאימים לשמירה והגנה. בדצמבר 1947 הוחל בארגון שני גדודים, גדוד מוריה בפיקודו של זלמן מרת 565 איש וגדוד מחמש בפיקודו של שלום בורג 624 איש. גדודים אלה היוו את חטיבת עציוני, חטיבה 6. במרץ 1948 הוקם הגדוד השלישי על ידי מאיר זורע, גדוד בית חורון. מפקד החטיבה בהתחלה היה ישראל אמיר, והחל מ-14 לפברואר 1948 המפקד היה דוד שאלתיאל. משמר העם הוקם בשלה 1947, אנשיו היו משוחררי גיוס ועסקו בניהול החיים בעיר, מזון, מים, ביצורים. מנו כ-3,000 איש. חטיבת הראל של הפלמ"ח הוקמה בערי ירושלים ב-16 באפריל 1948, מיד לאחר מבצע נחשון, והורכבה מגדודי הפלמ"ח שלחמו אז באזור. היא פעלה בקרבות על הדרך לירושלים וגם בקרבות בתוך העיר. הערבים. בתחילה היה כוח גדול לא מאורגן ולא מאומן. בראשית דצמבר 1947 התמנה עבד אל קאדר אל-חוסייני למפקד הזירה. הוא איגד את הכוחות שהיו לו כ-400 לוחמים, ומעבר לכך היה לו כוח הפעלה של כ-3,000 לוחמים. הוא שכלל את שיטת האזעקה שיכלה לגייס כוחות אלה. נוסף על כך, היו בירושלים כ-600 מתנדבים, רובם עיראקים. ב-18 למאי הגיע לעיר הלגיון הירדני, שהיה כוח מאומן ומסודר. לפני זה הוא פעל בפרוזדור ירושלים ובגוש עציון. הבריטים. בירושלים פעלה הבריגדה השנייה, ובה כ-3,000 חיילים ו-1,100 שוטרים. מזון ומים. באפריל 1948 הוקמה ועדת ירושלים שבראשה דוב יוסף. הוא ארגן את כל המזון, דאג למלא את בורות המים וקבע קיצוב כדי לשרוד באופן אופטימלי זמן ארוך ככל האפשר. מבחינת המזון, הבעיה העיקרית הייתה המזון שצרך קירור. היה מקום רק ל-980 טון מזון מקורר, ומתוכו 550 טון בתל ארזה שהייתה חשופה לאש האויב. בספרו קריאה נאמנה מספר דוב יוסף מה היה מצב המזון בירושלים היהודית ברביעי לרביעי 1948. קמח אחיד ל-30 יום, יטריות ליומיים, קמח לבן 50 טון, קמח טירה 2.5 טון, מליחים 7.5 טון, אבקת חלב טון וחצי, פולים 13 טון, עדשים 28 טון, סוכר 12.5 טון, שמני מאכל 69 טון, קפה 15 טון ל-60 יום בצמצום, תה 3.5 טון ל-41 יום בצמצום. מים. ירושלים ניזונה ממעיינות ראש העין. המים רוכזו בבריכת רוממה משנת 1939, שהכילה 20,000 קוב. ועדת ירושלים שיפצה את הבורות. כמות המים ברשות העיר יכולה הייתה להספיק ל-115 יום, בתנאי של 10 ליטר לנפש ליום. ב-9/5/1948 הפסיקו הערבים את הספקת המים, ובאוגוסט פוצצו את תחנת השאיבה בלטרון. מנת המים ירדה ל-8 ליטר לנפש ליום, ואף ל-6 ליטר לנפש ליום. באוגוסט, לאחר פתיחת דרך בורמה, הושלמה הנחת צינור מחולדה לירושלים, והתלות בבורות פחתה. פעולות ופעולות נגד. בכ"ט בנובמבר הצביע האום בעד תוכנית החלוקה. ב-1/12/1947 הכריז הוועד הערבי העליון על שביתה כללית. ב-2/12/1947 התכנסו בעיר העתיקה ערבים שיצאו להפגין לכיוון המרכז המסחרי בממילה. התוצאה הייתה שוד, ביזה, הרס ושריפה, כאשר הבריטים מנעו מאנשי ההגנה מלהגיע למקום. ומספרת עדת ראייה, חנה קאפסו, שגרה בבית שטרן שבמרכז המסחרי. ציטוט. המשטרה הבריטית המשיכה להדוף את ההמונים. עמדתי על הגג ובמו עיניי ראיתי איך השוטרים ממש מובילים את האספסוף לכיוון המרכז המסחרי. הם עמדו עם כתות הרובים מול ההמון ועם משוריינים שהביאו במיוחד. ידעתי שבעלי נמצא שם, במרכז המסחרי. הדבר הגביר מאוד את פחדי ודאגתי לשלומו. הערבים פשטו על המרכז המסחרי, שפכו פחי נפט ושרפו את המרכז המסחרי. בתגובה לכך, המשטרה הבריטית הכריזה מיד על עוצר בכל האזור. אחד הקצינים הבריטים, היהודי לנגר, אסף את כל היהודים מן הסביבה, גם אותנו, אותי, את שני ילדיי, את הוריי ועוד יהודים. כולנו ברחנו לכיוון מרכז העיר. שם כל אחד מצא מקלט אצל חברים או קרובי משפחה. נראה לי שזו הייתה אחת העיריות הראשונות לפתיחת מלחמת העצמאות, סוף ציטוט. כתגובה לכך, הציתה אצל את קולנוע רקס שהיה בבעלות ערבית ושימש כמקור בידור בעיקר לערביי ירושלים. מכאן ואילך החלו פעולות ופעולות נגד. מלון סמירמיס. בדצמבר 1947 הגיע לירושלים מפקד דינמי בשם מישאל שחם, ובמסגרת פעולות הנקם פוצץ מפקדה ערבית ששכנה במלון סמירמיס שבקטמון ב-5.1.1948. בפיצוץ נהרגו 26 איש וכ-60 נפצעו, רובם בני משפחת אבו סואן הנוצרים. בעלי המלון וקרובי משפחתם, נשים וילדים, וכן סגן הקונסול הספרדי בירושלים שהתגורר במלון. הפיצוץ מתואר בספר ירושלים ירושלים של לפייר וקולינס. ציטוט: הנפץ האדיר העיר את רוב תושבי קטמון. בחלון חדרו שבסמוך ראה הסטודנט למשפטים פטר צלח, השומר שעתה זה שכב לישון, איך המלון מתרומם בכל שעון ואחר כך קורס ומתמוטט. ענן נשן ואבק נתאמר מן ההריסות, ובעוד גלי העדם מתגלגלים אנה ואנה על פני הרי יהודה. סוף ציטוט. מישאל שחם הודח בעקבות כך מתפקידו. ב-14.2.1948 מונה דוד שאלתיאל למפקד ירושלים, ועל מאיר זורע הוטל התפקיד להקים גדוד חדש בחטיבת ירושלים, חוץ מגדודי מוריה ומחמש שכבר הוקמו. שם הגדוד החדש היה בית חורון. פיצוץ מערכת הפלסטיין פוסט. ב-1.2.1948 פוצצו ערבים בעזרה בריטית את מערכת העיתון פלסטיין פוסט. המערכת הייתה ברחוב הסולל, כיום רחוב החבצלת שממרכז העיר. העיתון הוקם על ידי אורחו גרשון אגרון, שכתב בגיליון הראשון שיצא ב-1.12.1932 על מטרת העיתון. ציטוט: מטרתנו לתת לציבור בארץ ישראל עיתון עברי בשפה האנגלית, ולאפשר לפקידי הממשל הבריטי בפלסטינה הבנת מה בענייני יהדות וציונות. כמו כן, מטרתנו לספק מידע יומיומי על מעשי היהודים ומאווייהם בתפוצות ובארץ. סוף ציטוט. בפיצוץ נהרגו 4 אנשים ונפצעו 30. ומתאר הספר ירושלים ירושלים. ציטוט: סביב לבניין היה רחוב מוצף שברי זכוכית. חזית האבן האדומה של הבניין נחרכה והציבה כחול מחמת ההדף, וכמו כתמי דיו הכתימו בהערות שחורות גדולות את האבנים. מן הבניינים שמסביב לפוסט ניפטו הדיירים כלא מאמינים מחלונותיהם המנופצים. סוף ציטוט. החטיפה בבית ישראל. ב-12.2.1948 בשכונת בית ישראל הגיע כוח בריטי שהתחזה לכוח המחפש נשק בלתי לגלי, וכשזה לא נמצא עצר 4 בחורים לחקירה. הם הובלו לשער שכם, נמסרו לידי ההמון שערך בהם לינץ'. הוא מספר מנחם לזר מתוך הספר ההגנה בירושלים. ציטוט: ביום ה-12 לפברואר, בשעות אחר הצהריים המוקדמות, נמצאתי בעמדת המלצרים. זה היה כינוי לבית ערבי שהיה בקרבת בית מנדלבורג. ראיתי מרחוק מכונית צבאית גדולה נעצרת, וממנה יורדים כמה חיילים בריטים בפיקודו של סרג'נט מייג'ור, ובתואנה של חיפוש הכריח הקצין את הבחורים שעמדו ליד העמדה לעלות על המכונית. עדיין אני רואה אותם עולים אחד אחד: נפתלי שול, אליהו קסלר, שלום לאון ושמעון ניסני. כפי שנודע לי אחר כך, נלקחו 4 על ידי החיילים אל שער שכם ונמסרו לידי הפורעים הערביים שרצחו אותם בעינויים נוראים. התעללו בגופותיהם, הפשיטום כמעט עורמים, ואף נעליהם הורידו מרגליהם. ניתנה פקודה כללית לכל אנשי ההגנה להתנגד מעתה בכוח לכל חיפוש שיערך על ידי הצבא הבריטי. סוף ציטוט. הפיצוץ ברחוב בן יהודה. ב-22 לפברואר 1948, בסביבות 6 בבוקר, נכנסה שיירה ובה 3 משאיות מלוות בשריונית בריטית לרחוב בן יהודה. אנשי משמר העם שביקשו רישיונות הושתקו בגסות, והשיירה נעצרה מול מלון אטלנטיק. כל הנהגים עברו למשוריין והסתלקו. המטען הכבד, 400 קילוגרם, התפוצץ, והתוצאה הייתה 49 הרוגים, למעלה מ-140 פצועים ונזק כבד לבניינים ברחוב. הוא מספר חיים ויגוליק, מתוך ספר ההגנה בירושלים. ציטוט: ושוב חודרת ירושלים מסעית מלאה חומר נפץ. גם זו עברה על פני מחסום של משמר העם. עדיין לא למדנו להיזהר בפני הבריטים. בשעה מוקדמת בבוקר התנועה מעטה ברחובות, מגיעה מכונית תופת אל רחוב בן יהודה, נעצרת ליד בניין מספר 16, בין 5 הקומות, פה דיירים רבים. פה גם מלון אטלנטיק. משפחות עם ילדים רבים, בני כל הגילים, רובם עדיין על משכבם. הטרטור של המסעית הכבדה מאיר כמה תושבים. מישהו מציץ החוצה, מבחין בנהגים היורדים מהמכונית ונעלמים במהרה. בטרם שם לב מישהו למכונית, בטרם עלה החשד כזו מכונית תופת, נשמע נפץ אדיר שהאיר והוציא החוצה רבים מהתושבים מהשכונות המרוחקות. היה זה האסון המחריד ביותר בלב ליבה של ירושלים. לא התנגשות מן המערב, לא יריות צלפים אל גבם של עוברי הדרך, מכונית תופת ובה חומרי נפץ שנועדו להחריב בניין עצום בין 5 קומות שהפך בן רגע לאיי מפולת. אנשי ההגנה, חברים ממשמר העם, הנה הם כבר עמלים להוציא מתחת למפולת חללים רבים, למעלה מ-50, ופצועים רבים. הם נישאים על אלונקות. בתי החולים בירושלים מתמלאים פצועים של תושבים. אזרחי ירושלים השקטים, לא לעמדות ההגנה כיוונו את האש, כי אם אל תושבים סתם, אל נשים וטף, להבהיל ולייאש את יהודי ירושלים הרעבים. סוף ציטוט. הפיצוץ בבניין הסוכנות. ב-11.3.1948 החדיר אנטון דאוד, הנהג הערבי של הקונסוליה האמריקאית, מכונית תופת לחצר הסוכנות. דאוד היה מוכר לשומרי הבניין, שכן הוא נהג להסיע עובדות סוכנות שגם עבדו בקונסוליה האמריקאית וגם תיווך בעסקאות נשק. הוא הכנע את המכונית מול פתח הסוכנות ועזב כדי לקנות קופסת סיגריות במרכאות. השומר הערני הזיז את המכונית לעבר צד הבניין השייך לקרן היסוד. ערנותו עלתה לו בחייו. המכונית התפוצצה, ובהתפוצצות נהרגו 12 איש ונפצעו 44. בין ההרוגים היה גם לייב יפה, מנהל קרן היסוד. הוא מספר את רחל מכבי מוצרי, מזכירתו של חיים הרצוג, ראש אגף הביטחון של הסוכנות, מתוך עמוד האש. ציטוט: אני הלכתי לחדר הראשון הכי קרוב לוועד הלאומי. הדלת נקרעה מעוצמת הפיצוץ ונהייתה אפשרות לעבור. במבט אחד ראיתי שיש שם מישהו מוטל על הארץ. התברר שזה היה לייב יפה. היו שם פצועים, אבל התפקיד שלנו היה לעבור אל המחלקה המדינית. בדרך שמעתי גניחות וצעקות. היה זה בחור צעיר, כהנה, שקיר נפל עליו. עזרתי לו להיחלץ והמשכתי ללכת. בדרכי דרכתי על הרבה זכוכית. בכל מקום עפו ניירות. פגשתי את חיים הרצוג, נושא את אשתו בזרועותיו. היא הייתה מעולפת, חיוורת מאוד וזבת דם. הוא הלך אל העזרה הראשונה. את כל הדברים האלה מרגישים אחר כך. אז באותו רגע הרגשה היא קור אימים. אינני יכולה להסביר. שום התרגשות, משהו סוריאליסטי לחלוטין. הבניין הזה שהיה כל כך מסודר, כל כך מטופח, כל כך מצוחצח, היה עכשיו כולו תוהו ובוהו. אנדרלמוסיה מוחלטת של תיקים, של דם ושל זכוכית. בהתחלה זה לא נתפס, רק אחר כך. כשחושבים על זה, כשנזכרים בפרטים הקטנים, פתאום בא הזעזוע. ידענו שאנחנו נצטרך בוודאי לעבור עוד דברים רבים, סוף ציטוט. עד כאן חלק ראשון, בחלק השני נדבר על ההתקפה על דיר יאסין.